عشان يخلي السيستم عمل ولازم نفتح تخليك الاربعه كمان כבר דיברנו בהרחבה בפעמים פקודות איך מורים את היחס של מקור הכל אל ההריגה לעצמות, והרב עכשיו תיאר שתי דרכים: הדרך השכלית שבונה על השלילה, והדרך הרגשית הנשגבה. הרב תיאר בכל דרך ודרך את החסרונות שלה, אולי אפילו את הנזקים שיכולים לבוא אם היא תהיה עומדת לפני עצמה, ואת ההפריה הפנימית שתהיה בין שתי הכוחות האלה כדי כן לעורר יחס נכון אל מקור הכל, אל הרגיעה לעצמות. הרב אומר, אבל שאפילו שתי הקצוות האלה ביחד, בסופו של דבר עדיין ניסו כל אחד את החסרון שקיים בו, ולכן לא בזה יהיה נטוע עץ החיים להחיות עם רב. ומכאן הרב עובר לדבר על הדרך השלישית, שהיא התקשרות למקור אלוקי דרך סוגיית הרצון. אומר הרב, השאיפה לאידיאלים האלוקים כשהנקודה העצמית המסתרת בקרבה מעבר מזה, והמחקר השולל המשמרם אצל דמיוני שווא מעבר מזה, הם מתקדמים לה, אז היא פורצת דרכה, מחצבת רב, מחוללת תנין, שמה מעמקי ים דרך לעבור גאולים. השאיפה הזאת צריכה לגלות באומה שלמה המוכשרת לה, והיא נגלתה בישראל בטבע הנשמה הלאומית הכללית. רק להתמוטטות הרוח היה צורך לאימוץ של סעד מצד הרגש העצמי, מצד עצמו, מצד המחקר השלילי, ולפעמים משניהם יחדיו, אבל לא בשני אלה נמצא הסגולה העברית במלואה. הרגש של השאיפה עצמית לאלוקות הוא רגש כללי לכל נברא בצלם, והכוח המחקרי הוא דרך השכל לכל חושב והוגה מכל הלשון. יאמר לך אדם, יש מה בידו, תאמין, אבל תשוקה להרחיב את האידיאלים האלוקים ולחיות בהם בחיי הפרט והכלל, לראות בתפארת עוזם באומה ובעולם בכל עוזה ותוקפה, עד כדי שתהיה ראויה להיות נשמה נצחית לעם שלם וממנה לעולם כולו עד יד, לכל צדי החיים אהובים ונצחים. זאתי משמעת התורה הפנימית, תורת אמת ותורת חיים. דבר זה הוא מיוחד לישראל בתור אומה יחידה בעולם, שלטה עלינה זאת כדאי לסבול. צור אמר דודי לי, אף על פי שמייצר וממר לי, דודי לי. אז כמו שאמרתי כאן, הרב בעצם סולל דרך מיוחדת, שהיא דרך מיוחדת לישראל, והיא בצורה מהותית לא תוכל להתגלות אלא דרך זה שיהיה את האומה הישראלית בפועל, שתעורר את תמלא את ההריגה של האדם אל עצמו שלו, וזה דרך סוגיית הרצון. אז הרגש בצורה פסיבית נפעל מן עצמות אלוקית, והשכל בדרכו השוללת ממקד, מסיר את כל המחסומים כדי לחדד את המיקוד ואת הגישור אל מקור הכל. אבל הצורה שדרכה הרצון מקושר אל המקור האלוקי זה בצורה מיוחדת, וזה בצורה, מה שחזן אומרים, מה שלא חזן, מה שכתוב זה קונה הזוהר, שאבא גם דלית מחשבה תפיסה בי, ראותה דליבה תפיסה בי. אומרים שהראותה דליבה, הרצון, יהיה רב הקדמך, היא ממש תפוסה בו ממש. שהיא תפוסה בו ממש, זה לא רק שאיך היא מתייחסת אליו, אלא איך היא המשך ישיר של הרצון לקי עצמו. כמדרש המפורסם לדוב כבו, איך אפשר לדבק בשכינה ועלו יש אוכלו, אלא ידבק במידותיו, מהו רחום, אף אתה יהיה רחום, מהו חנון, אף אתה יהיה חנון. שאפשר להבין שהמדרש הזה כאילו אומר, אי אפשר לדבק בו. אז אולי לפחות בוא ננסה לחכות את דרכי השם, וזה יהיה הצורה שדרכה נעורר את הקישור שלנו אליה. אבל פשט המדרש מתחת אל פשט הפסוק, שאין מקרא יוצא מידי פשוטו, שזה ממש צורת הדבקות, צורת ההיבלות ולהשתג בגוף ודמלכה. והדברים קצת קורים, קשורים לדברים שדיברנו על בהשלמה של מדרגת המירוק, שכמו שהרב אומר, שלהשתעב בגוף ודמלכה זה להיות נשאבים במה שבאור אלוקי יש את התנועה הזו שנקראת גופה, שנקראת עצמיות. בהקשר היותר רחב, ומה שהרב כותב באורות הקודש, מוסר הקודש, בתחילת הרצון הכללי הפועל, שאי אפשר להבין את פליאת הרצון של האדם. כל המושג הזה שבאדם יש בחירה חופשית, זה דבר שאי אפשר להבין אותו בכל דרך רצונלית. עם כל, כמו שאמרנו שם, פליאת רצון האדם בכל סגב חופשו, בצורה של חופש אמיתי. כי השכל ההגיוני שבוחן את מסוגיית הרצון של האדם, הוא מגיע בצדק למסקנה שהרצון של אדם הוא לא רצון חופשי בצורה אמיתית, אלא הוא דטרמיניסטי. כל מה שאדם פועל, הוא פועל מכוח הזהות שבו, מכוח האישיות שלו. והאישיות שלו היא אישיות מאוד מסוימת, שהיא תוצר של כל מרחב היש שלו, שכולל את כל החינוך ואת כל הטראומות ואת כל ההשפעות הסביבתיות והתכונות הגנטיות וכל מטען הדברים אחרים של ליבו את האדם עד לאותו רגע של החלטה. אז בעצם באותו רגע שאדם החליט משהו מסוים, אם אנו בוחנים את הדברים מבחינה הגיונית, אז ברור שהיה ברור לנו מה אדם בכל רגע ורגע נתון נבחר. זה שאדם נמצא בדילמות, בספקות, נראה לנו שהוא כביכול בחר, זה לכאורה רק אשליה אופטית, כי לוקח לו זמן להקל מה באמת הוא רוצה. אבל כמו שתורת הפסיכואנליטיקה שבתקופת הרב סלימוד התחיל לפעול בעולם, אז היא אומרת אמירה מאוד פשוטה, שאדם פועל מכוח הזהות שבו, והזהות שבו זה משהו מאוד מסוים. מרשעים יצא רשע, וצדיקים תמיד הפעולה שתצא מהם היא פעולה של צדק, אז הכל לכאורה מונח ומושרש כבר בתוך הזהות של האדם. הרב אומר זה נכון, אי אפשר להבין את מושג הרצון של האדם בצורה חופשית, אם אנחנו אלה הם כן, כמו שהרב של המשפט הבא אומר, כל פעולה זו רק בתור ניצוץ מהרצון האלוקי, שבצורה אמיתית כל מושג של רצון חופשי שמתחולל באדם זה לא שבא מתוך עולם היש, אלא בא מתוך עולם העין, שהאדם בוקע למדרגת חיים חדשה, שאדם מחליט החלטה חירותית לגמרי, שהיא לא בעצם קשורה לכל מרחב היש של הזהות שהייתה בעד השאר, כי יש כאן פקיעה אלוקית שבוקע דרך האדם. כל דודי דופק, יש כל אלוקי שדופק, יש כמיהה אלוקית, תנועה אלוקית חרישית שכל מיני יש לה כמיהה למשיך ולהופיע במציאות. כל יום ויום יוצאת בת קול מחורב וחדשים לבקרים, מחדש בתורה בכל יום תמיד עושה בראשית. יש רצון אלוקי שבוקע כלפי העולם, אלא שאנחנו צריכים רק לפתוח לו פתח כפתחו של מאחת, והכוח הרצוני זה יפרוץ העולם. אבל בעצם כל מושג אמיתי של בחירה חופשית אמיתית של האדם היא רק פקיעה של עין אלוקי חדש שפורץ לתוך המציאות, שזה היסוד של אי באו צדיקים באו אלמה. כל רצון של צדיקים הוא בורא עולמות. וכמו שהרב מדבר שם הרבה בהרחבה ברכות הקודש, שהבחירה היא לא בחירה מאוזנת בין טוב לרע, אלא בחירה בין לבחור ללא לבחור. לבחור בטוב זה בעצם לתת לכל אלוקי לבכוע דרך האדם, לבחור ברע זה לא לבחור, זה בעצם להיות קשור אל המחות הדטרמיניסטיות ששרועות בתוך המציאות, שצדיקים יצרם עשו באדם וראשים מסורים מדי יצרם. בהקשר המיוחד הזה, אם אדם זוכה לגלות רצון טוב, מה שדיברנו אז במירוק, לגלות את מגמת הצדק האלוקי, בהקשר מחל הדקן, אז הוא בעצם הופך להיות מתמזג לגמרי בתוך הרצון האלוקי, ובזה הוא נבלע בתוך כל המגמה האלוקית. אז בעצם שאדם זוכה לגלות הופעה רצונית, לגלות כוח של רצון, כוח של חידוש בעולם, אז בהקשר מסוים כאן הוא לא רק מושפע מאת הקדוש ברוך הוא, אלא באותו מדרגה מיוחדת שבה אדם זכה לגלות רצון, שזה בעצם לגלות את הרחום חנון, לגלות את התנועה האלוקית בתוך העולם, אז הוא הפך להיות זרוע והמשך של אור אלוקי בעולם. בזה האדם זכה ממש להיות העצמות אלוקית עצמה, ממקור כל שורש הראשים של הכל. זה מה שהולך ובוקע, הולך ומתגלה דרך האדם. ולכן כל הדרכים האחרות הם עדיין באות לתוך שניות, גם הרגש, גם השכל, באים עדיין לתוך נפרדות. ואז אף פעם אין כאן דבקות אמיתית מלאה. אבל דווקא כוח הרצון, שאדם זוכה לרצות באמת, ולצורה יותר חבל שאדם זוכה להיות קשור אל ידי הלמוקים, אז הוא זוכה ממש להיות עוד אות משמעותיו של הקדוש ברוך הוא, עוד גילוי מהגילוי של שכינה, שבצורה הרחבה, המלאה, השלמה, של אותו תנועה אלוקית שמופיעה בעולם. כי הרי לית שכינתה שריה באתר פגים, זה מתגלה דרך תנועת חייה של האומה הישראלית, שקראת את ישראל, כמו שהוא כותב באורות ישראל א' ד', איננה מחולקת מהאלוקות כלל, כי חלק השם עמו. כמו שהמדרש אומר, ויקרא לו אל אלוהי יעקב. מי קרא לו אל? אלוהי יעקב, קרא לי יעקב אל. שיעקב, שהוא זה שבעצם מבטא את עומק החיים ישראלים, וכל האומה הישראלית היא בעצם בצורה עמוקה פנימית, הגילוי החי של הרצון האלוקי בעולם. אין מי כאל, מי כאל או אין כאל? אין כאל, ישורון. אומר מדרש, אין כאל, ומי כאל, ישורון. ישורון זה בעצם הגילוי המיוחד, שהוא זה שממשיך את הגילוי של שם השם בעולם. שעל זה אם אתם זוכרים מה שהוא כותב ואמר עבודת אלוקים, שזה משהו, רק שאני רק רגע קודם כל מסיים את זה, מה שהרב כותב במאמר דת, אמר עבודת אלוקים בעמוד קוף מבב, אני קורא בשורה רבית שם, אני חושב שמושג עצמי מלתי המילוי אידיאלי באלוקות, אבל המושג יותר שפל, שהוא מתאר מזכירה ילדותי, בתופעה שאין אדם מבחין בין עצם לתואר, שאין כל מסורת עולם מדמים לו שהם מודים רק בחוץ של דברים עצמיים. כל מקום הוא גם כן המושג יותר עליון, להיות קשור אל העצמות, זה בעצם המקום הכי בנאלי, הכי ראשוני, הכי ילדותי, שלפעמים הוא גם יכול להיות מאוד מאוד ילילי ומסוכן, אבל בצורה מזוקקת, הוא מתבטא בילדות, שאז הילד אין לו אף זהות מצד עצמו, אלא רק ביטוי של הוריו, של הסביבה, בצורה יותר פנימית, הוא ביטוי של שם השם בעולם. ואז הוא מתגלה בצורה של אני בעל ולא איש, בעמות הייתי עמך, כי יש לזה משהו באינסטינקטים העמוקים, שהם שיקוף ישיר של התנועה האלוקית. אבל הוא אומר, הוא גם יכול להתגלות כמושג יותר עליון. דווקא אחר, שם קוראים לו אותו השלמה, שכל מיטוש בעולם מושג לו רק מצד תאריו יחסם אליו. זה כבו עוז כזה, כמו שאמרנו תמיד, עוז זה יחס אל העצמות, שיחס אלוקי אליו הוא יותר עמוק, יותר ניסה ויותר חי מכל יחס, שתלוי בינה באמת הגמורה של הנבא העליונה, העומדת גם למעלה מהחוכמה, מה שעשה חוכמה תרה לראשה, עשה ענבה עקב לסלייתה, שיש את מדרגת החוכמה, שהיא עולם הדעת שבוחן בתור שניות את בין האדם לבין אלוקים. אבל יש את מה שהענבה, שהיא גדולה מכולם, שהענבה זה התמזגות המוחלטת באור אלוקי, שלכן עשה ענבה, כן, הקבל סייתה, שכל מושג של יראת השם, שבעצם נמצאת בתנועה של הקמיעה, זה רק העקב, זה רק ההתהלכות המעשית של מה שהרבה יותר עמוק שנקרא ענבה, שהרב מסביר מה זה, רק זה יתברר. שמצותו העצמית של האדם עצמו תחשבת לו בתור יחס תיאורי, יחס אלוקות אליו, עצם החיים עם תת המציאות לשארית נחלתו למי שמשים את מוק השיריים. כשאדם מגיע לפסגת המציאות, אז יש כאן את המהפכה הקופרנקטיבית בעולם הרוחני של האדם. כאן מתברר שלא העיקר זה אני ואיך אני מתייחס אל הקדוש ברוך הוא, זה כבר תוארי היחס, אל העיקר זה תוארי היחס, זה עומק הזהות שלי. עומק הזהות שלי זה המשך גילוי של שם השם בעולם, כמו שהמדרש אומר, שאמרה מידת החסד לפני הקדוש ברוך הוא, שמיום שנברא אברהם אז אני אין לי מה לעשות, או כביכול, כי אברהם במקום הכי עמוק שלו זה לא אברהם, זה תנועת החסד האלוקית שמופיעה בעולם, שבעצם צורת היחס היא הדבר עצמו, היא המשל גילוי של שם בעולם, והגילוי הפרטי הוא יותר איך הדבר הזה מתגלה, ואז הכל מתהפך. זה בעצם מחזיר אותנו, אתם זוכרים, למדרגה החמישית, ששם כל אחים כולם אלוקים. ומאלו אומר הרב, במקום לחפש כל מיני דרכים איך לעורר קשר אל העצמות, באותו מעמד מיוחד שבו האדם זכה לחיות חופש אמיתי, חירות אמיתית, שחירות אמיתית היא בעצם תנועה מוסרית של המשך דרכי השם בעולם, של האידיאלים אלוקיים, והדבר המסל הזה כאן הוא פשוט דבק ממש בקדוש ברוך הוא, הוא עצמו וההתנוצצות וההמשכיות של אור אלוקי שיופיע בעולם. סליחה, רצינו לשאול.
אחר מציגו התחלה, כאילו את הרצונות של האדם הטרמיניסטים, כאילו את כל החינוך כאילו הם דווקא שליליים.
כן, שליליים, הכוונה, בואו נדלק יותר, כי המילה שלילית היא קצת מטעה אותנו, הם עולמיים, ובעצם הם קשורים, אבל כן, עם תתנה שלי, הם בעצם התיאור של מה שמודר יצר הרע. כי יצר הרע זה בעצם הדבר הבאמי שבאדם.
אני חושב שכבר הרצונות הטרמיניסטיים של האדם, זה מצד החינוך שהוא עבר, מצד הטראומות שלו, אז אפשר גם ליצור בצורה יצר טוב.
לא, עכשיו, ילד עד גיל 13, יש לו יצר הרע או יש לו גם יצר טוב? מה תמיד אנחנו אומרים? בתוך שבר מצווה, מה זה כתוב פה? בגמרא, יצר זה הרע מינינו, הרע משה שנער בתלמו, וזה אותו אדם מקבל רק שהוא מגיע לגבר מצווה. אז עד גיל 12-13 יש לאדם יצר רע, יש סיפור מפורסם כזה, אתה לא מכיר, אומרים את הלבישית, שבגיל 11 היה לו איזה כל מחשבה לעשות איזה מעשה פונדס עדותי, אז הוא פתאום בלם, הוא אמר, טוב, צריך בידים שזה, כך הוא אמר ליצר רע שלו, הוא אומר, שמעתי אותך, צריך לשמוע גם את היצר הטוב, בוא נמתין שנתיים, שמע מה יצר הטוב אומר, ועד אני אחליט מה אני עושה, כן? אבל אני שואל עכשיו, אותו סיפור שסימתי עלו את הנפשית, סיפור נפלא, מי אמר, הוא עצמו, היה זה מייצר רע או מייצר טוב שעשה את הסיפור הזה? היה יצר רע, כי יצר רע, זה הכוונה, מה שהקדוש הוא יתביע בך, זה יצר רע, זה מה שהקדוש הוא יתביע בך, ההורים יתביעו לך, כל הדברים האלה, יכול שיש יצר רע, שמסיים שעת משנות לפני ארבע מצווה, שעוזר לכל הדברים האלה, כל זה, זה יצר רע, זה הכוונה, זה המערכת לא החירותית, הפורצת, המחדשת שקיימת, אלא משקפת מה שקיים. ואני אגיד קצת בצורה יותר חריפה, היה עכשיו רק בזה, אבל הדסר אומר שלעתיד לבוא, שאדם יקבע שכרו לעתיד לבוא, זה לא יהיה לפי מעשיו, אלא כמו שהדסר מכנה בכתב אליהו, שינוי נקודת הבחירה של האדם. יכול להיות שיש ביטוי אחר, לא זוכר. אבל אולי משהו כמו שינוי נקודת הבחירה של האדם. שאם האדם בא לעולם בצורה כזאת שבמערכת הטבעית היה מצופה על פי כל החינוך שלו שהוא יהיה בעזרת השם תמיד חכם גדול, זה היה נקודה בבית ספר הכי טוב, בחינוך הכי טוב, עם מזגים הכי טוב וכל זה, שיהיה תמיד חכם גדול, זה היה מצופה, והוא ככה יפטר מן עולם בתור תמיד חכם, רק תמיד חכם, שיגיע לעולם הבא שילחו אותו שמונה לגנום, כי הוא לא עשה כלום בעולם הזה, כן? ובעצם זה כבר גלגול נשמות מהדור הקודם כאילו. אבל אם אדם בא לעולם בתור איזה שכונת פשע, ושם הוא התעמד וכל זה, והפך להיות איזשהו בתור שכונת פשע, שם פתאום מצליח ככה קצת לעורר איזה טיפה של יראת שמיים תוך הדבר הזה, הוא יגיע לגן עדן. כן, כי אותו דמות ראשונה שאמרנו, אז דקה עליו שתלנו דמות עם כל הפוטנציאלים, מבחן ציפינו שאתה תהיה הרב זצל, שאתה גדול הדור, שאתה תניה את המצל קדימה, שלא נתן לך את כל הדברים האלה. אז לכן, מושגי יצר רע ויצר טוב, אתה צודק, לדברים שאנחנו בעולם שם בכלל לא יכולים לשפוט מהם. כשמגיעים לעולם הבא, רואים שעליונים למטה ותחתונים למעלה, פתאום מבינים שהכל אחד לגמרי. המושג האמיתי של האדם, מבעה זה האדם, שנאמר אם תבעיון בעיון, זה כוח הרצון של האדם, כוח החידוש של האדם שרק מחדש, וגם במקום הזה זה בעצם, כמו שהמהר"ל אומר, זה צלם אלוקים שבאדם, זה הכוח הרצוני שקיים בתוך האדם. מה זה? שבוקע את דרך האדם.
כן,
אתה אומר לנו
להתנגש פה עם
שאלת הידיעה והבחירה. לא, זה מה שאמרתי, רמסתי, שיש דפיקה אלוקית, ואנחנו מצדנו, כל עינינו רק לפתוח לפתח. זאת אומרת שהרב מדבר הרבה בהרחבה, שיש את הבחירה הגלויה ויש את הבחירה הכמוסה. יש את הבחירה הגלויה, זה בעצם מה שאנחנו מכנים, בחירה חופשית, אבל שכל עיניי פיתחו לפתח כפיתחו של מאחת, ואז בזכות הדבר הנוסף הזה, אז הקדוש הוא מכניס בתוך הפתח הזה קרונות והיכלים בתוך הדבר המיוחד הזה כאן. כי זה תביעה עמוקה פנימית שנולדה בתוך המציאות, כל מיני שהמציאות תגדל מעבר לגבולות הראשונים שניתחו במשנת ימי בראשית, אלא כל זה נתון עכשיו לבחירה החופשית שלנו, עד כמה אנחנו מתמזגים עם הרצון של הקדוש ברוך הוא, ועד כמה אנחנו שורים לצד המוגבל בניסוח שדיברנו, אם אתם זוכרים, בסוגיית המירוק, וכבר שלם לפני כן, שכל המציאות יש לה את התמעיל הזה בין מחויב המציאות לבין אפשרי המציאות, כן? משל הצייר שאנחנו תמיד מדברים בו. אז אדם יש לו בחירה אם להיות קשור אל אפשרי המציאות, שזה רק איך הצד הגלוי שאיך דקם דרופים, או לתת למחויב המציאות לבקוע דרכו, מה שרבי נחמן אומר, שכל מי שניעור בלילה ומפנה ליבו לבטלה, מתעסק בביטול, הרי זה מתחייב בנפשו, מעורר את מחויב המציאות בקרבו. אם הוא לא מבטל ליבו, מפנה ליבו לבטלה, לא עסוק בביטול, אז הוא לא מתחה בנפשו, אלא הוא מתאפשר בנפשו, הוא הופך להיות קשור לאפשרי המציאות, שזה בעצם להיות קשור אל החולה ולא אל הנצח.
אז לא הנסיבות הן הבחירה חופשית, וגם לא הרצון הערכי או הבחירה חופשית, זה מה לבחור.
כן, האם, אני אדייק יותר, לבחור בין לבחור ללא לבחור. האם להיות קשור ליסוד התנועתי של המציאות או לצד הסתמי. אבל מי שזוכה להיות בוחר, אז כשאנחנו מסתכלים לכאן, ממש זוכה להשתבח בגוף דמלכא. הוא הכי הכי דבק בקדוש ברוך הוא. כי בעצם הוא מגיע לנקודה עמוקה פנימית שהוא ההמשך של הרצון האלוקי שהופיע בכל עולמות כולם. כי להיות קשור אל נפש בהמית זה להיות קשור כבר למבנים שדקם הקדוש ברוך הוא בנה את העולם, אבל להיות קשור לרצון האלוקי זה להיות ממש קשור אל מקור כל לעצמות הכל, שאליו הנפש הורגת בגלל שאליו הנפש קשורה, כי זה בעצם מקור כל חיה, זה המקור שנותן את כל יסוד התנועה של החיים. ואם אנחנו, זה נראה עבודה פשוטה, אבל זה לא פשוט. כי אחרי מה שאמרת עכשיו, זה לא מספיק רק לעשות מעשים טובים. לעשות מעשים טובים, בכוונה לעורר את המקום של הרצון האלוקי שגנוז בנו, את האידיאל האלוקי שגנוזים בנו. הציר היסודי של הדברים זה בעצם, לכן כמו שאנחנו כאן אומר, זה בעצם להיות קשור אל התנועה הישראלית בעולם. שבסופו של דבר, מה שנותן לעולם את יכולת הבקיעה שלו, ולא רק להיות קשור אל עולם היש, זה היסוד של החיים הישראלים. ולכן בעצם, כמו כל חלק אחר של המאמר, ככה גם החלק שלנו כאן, מסתיים בעד כמה המציאות הזורקת עכשיו את יסוד הגאולה. כל יסוד הגאולה זה שבגלות הרצון נמצא במצב שהוא חסום, במצב כזה שהוא עדיין רק נמצא במציאות של הישרדות, כי בעצם לעורר את מושג הרצון אלוקי זה לעורר את מדרגת המצוות, שזה הצוותא, זה המשך באור אלוקי, ובמשך כל תקופת הגלות אז המצוות עדיין רק בחינת הציב אל החציונים, ובעצם מה שבאמת נותן לרצון של האדם להיות רצון אלוקי, כי הוא חלק מ, כמו שאמרנו, אין כל ישורון, כי הוא זוכה לגלות את החלק אלוק הממל שלו, מדרגת הנשמה, שחלק אלוק הממל זה קדושת הקשר שלו אל האומה, אל ההופעה, אל מידת המלכות, כן, זה בעצם מה שתמיד תיארנו, שמידת המלכות היא מידה אלוקית, היא ממש שם משמותיו של הקדוש ברוך הוא, וכל עניינו של אדם זה לזכות להיות מתמזג במידת המלכות, ואז הוא מתמזג באור אלוקי, אז מלא לזכות לחיות ממש ממש חיים אלוקיים, ולהיות קשורים עוד פעם אל הנקודה הכי עצמית באלוקות, כי לשתה וגובה דמלכה, מלכות היא הנקודה ששם חל הצמצום הזה, מלכות אין סוף, שם חל כל הצמצום, ולזכות להיות בחינת מלכות, לזכות להיות מלא בחינת כנסת ישראל, להיות קשור למקום המהווה המחדש, זה המקום הזה שבו האדם נותן מענה לכמיהה העמוקה הפנימית, להריגה הכי עמוקה של קרבת אלוקים. אני רק אומר, אני ער למה שהרב כאן בעצם באמירה אומר, אומר כאן דבר מאוד גדול, אלא מה? שאדם לפעמים לא ער לדבר הזה. הוא יכול בעצם לחיות כל כולו אמשר של אחים אלוקיים, הוא עצמו בעצם לך להיות אלוקים ממש, כמו שהמהר"ל בנסח י"ב ממש אומר על דבר הזה את המדרש, הנצמדים לבעל פאור, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם כשתי תימורות הדביקות זו בזו. ובמתנית הטענה, הנצמדים כצמיד פתיל, ואתם דבוקים, דבוקים ממש. מסביר המהר"ל, במדרש הראשון היה נראה, סליחה, המדרש הראשון היה אמר, נצמדים בעל פאור כצמיד פתיל, ואתם כשתי תימורות. המדרש השני, נצמדים בעל פאור כצמיד על ידי אישה, ואתם דבקים דבקים ממש. נראה שהמדרש כאן מביא שתי מסרים הפוכים, שבהתחלה אומר, הם כאילו נצמדים מבעל פאור באטרף, כצמיד פתיל, משהו הרמטי, כן? כמו מכסה שסגור טוב על, על הקופסה. ואתם דבקים כשתי תמרות, שתי דברים שהם עצם כל אחד כאילו וכל עומד בפני עצמו. שזה כאילו נראה כתירומת על עם ישראל, שפה משה אומר, תראו איך הם, יש להם דבקות כזאת גדולה, ואתם כשתי תמרות. ונתנית הטענה, זה ודאי בשבחן של ישראל, שהם כצמיד על ידי אישה של משהו רופף, ואתם דבקים ממש. ומה הוא אומר? לא, שתי המדרשים לא סותרים אחד את השני, אלא מסבירים אחד את השני. מכיוון שאנחנו מדמים לקדוש ברוך הוא, כשתי תמרות, ולא כמו הקשר האלילי של כצמיד פתיל, כאשר קשר אלילי של צמיד פתיל בא מתוך הרגש, בא מתוך חסר, מתוך שכל חלק מרגיש, שהכלי מרגיש שהוא חסר, כמו שאוילם אומר, שאין מכסה, סיר בלא מכסה ואין מכסה בלא סיר, זה בעצם מקום כזה של תלות כזאת, שאני חייב את הדבר אחר. אז בעצם זה בעצם הנושא הוא אני, כי אני צריך להשלים את עצמי. אבל שתי תמרות, זה לא שאני צריך להשלים את עצמי, והקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא בא כדי לפרנס איזושהי מצוקה שקיימת בי, אלא שפשוט, שתי תמרות זה הזדהות, זה השלם דומה לשלם, כי הוא הביטוי של אור אלוקי בעולם. אז דווקא על ידי גודל אחים שלנו, לא דווקא על ידי ההתבטלות, על ידי ההמשכה, בזה אנחנו צריכים להיות דבוקים ממש, ולא דבר כזה ששרי בייחודה וסיים מפירודה, שזה בעצם האור ישראלי המיוחד, אלא שהדבקות הזאת בעצם הרב כאן קורא לחיים שחיים את האידיאלים אלוקים, ובזה דבקים בקדוש הוא עצמו. אלא שהמירה כזאת היא ודאי יש בה גם סכנה, כי היא יכולה להשכיח את הכמיהה לעצמות, יכולה חלילה להביא למאמרי הראי"ה 507 של רק לאידיאלים ולא לעצמות, ובעצם להיות בעצם מורכזים רק בהתענפות של הדבר ולא בשורש עצמו. לכן ישר הרב מדייק, השאיפה לאידיאלים אלוקים שהנקודה העצמית המסתרת בקרבה מעבר מזה, וזה בעצם הרגש, לכן היא צריכה כל הזמן את התפילה, את הדבר שעומד ברומה של עולם, שהתפילה כל הזמן באה לעורר בנו את הקישור אל מקור הכל, וכמו שמעל אומר, את הדבקות העלול בעילה, זה כל סוד התפילה שאלוקים קרובים אליו, שהיא זאת שכל הזמן מעוררת את הנקודה הפנימית. והמחקר השולל, המשמרה מסילי דמיוני שווא מעבר מזה, והיא זקוקה גם לכיוון הפוך, שהיא לא תגשם את עצמה ותקטין את עצמה, אז היא זקוקה להרבה מחקר שולל, שכמו שאמרנו, לא בא לשלול מהאלוקות הערים, אלא בא לשלול מאיתנו מחיצות כלפי אלוקות. עוונותיכם היו מבדילים, עלי כעוונות, עלי כהפרדה. אז ודאי שצריכים להיעזר בשתי הכוחות שדיברנו מקודם, כדי לעורר מאיפה הכל בא, וגם איך הכל בא בצורה המדויקת, בלי כל מיני סיגים חיצוניים של הדבר המסוים הזה. אז כל מיני צריכים את עבודה מתמדת של הרגש והשכל גם יחד. אבל הציר היסודי של הכל הוא שאנחנו כבר כולנו כלולים ובלויים בתנועה האלוקית שמגלה בעולם, ואז הכמיהה הזאת לעצמות היא זאת שתתקיים. שלכן אומר, הם מתלווים לה, אז היא פורצת דרכה, שעל זה הפסוק אומר, מחצבת רב מחוללת תנין, שזה יותר עבודת השלילה, איך היא הורסת את כל הרב, את כל הגאווה, ומחוללת את כל התניניות, את כל הרצון העיוור, כמו שהרב מדבר עליו הרבה באורות הקודש, שזה בעצם הצד הגס של הדברים. ומצד שני, שמה מעמקי ים, כן, שהיא סוף סוף כלולה בתוך הים, זה מה שדיברנו על הרגש הישראלי הנשגב, של הרוצה לראות את בעירה של מרים, אז ילך לראות אותו בתוך הים, שזה בעצם ההתקלות באור על הכל, אותו עובדים שם ממקי הים, דרך לעבור גאולים, אבל כל זה רק נותן את מקום הפריצה לאומה הישראלית בקריאת ים סוף, ובכל סדרי ההיסטוריה שלה, שנקרא עברים, עוברי ים, זה בעצם המקום הזה שבו התנועה הישראלית הולכת ובוקעת בעולם. השאיפה הזאת צריכה להתגלות באומה שלמה, המוכשרת לה, כי כמו שאמרנו, שאם באמת הרצון הזה מתגלה בצורה המזוקקת שלו, האלוקית, התאורה שלו, ולית שכין ישר באתר פגים, אז מזקיק את המדרגה החמישית, את ההתקללות בכנסת ישראל, שההתקללות בכנסת ישראל, שמתוכה אדם מעורר רצונות, היא ערובה לעובדה הזאת שהוא באמת דבק במקור הכל, והיא נגלתה בישראל בטבע הנשמה הלאומית הכללית. עכשיו הוא אומר, בגלות, באמת לצערנו, רק את התמצאות הרוח היה צורך לאימוץ של סעד, מצד הרגש עצמי, מצד עצמו, מצד המחקר השלילי, ונכון שבתקופת הגלות, אז הרמב״ם מצד אחד, עם כל חכמי השכל, מאוד מאוד התעסקו בעיקר המרכז של עבודת השלילה, כי היה כל כך הרבה מסכים ותומת ארץ העמים, שהיה צריך למעלה לתת איזשהו מקצוע מיוחד לתורה שלילה, כדי לפנות את הדרך אל הדבר הזה, כן, או דאגתי לצד השני, צורך לימוד סעד מצד הרגש העצמי, מצד עצמו, שזה בעצם גם הרבה מה שבתנועת החסידות מאוד מאוד עוררו בתקופת הגלות את הכמיהה ואת הגעגועים אל העצמות. אבל הכמיהה הזאת היא באה, כמו שהרב אומר במהלך הידיעות, כי בלילה שאור השמש לא עוטף אותנו, אז צריכים לעורר כמיהה לכוכבים, אל מה שעומד מעל הכל. אז מדברים הרבה הרבה, מעוררים את הכמיהה הזאת, כי המציאות עצמה היא לצערנו נמצאת בגלות, נמצאת במרחק. אז לכן צריכים את החיזוקים האלה. ולפעמים שניהם יחד, אבל לא משניהם נמצא סגולה עברית במילואה. הרגע של שאיפה עצמית לאלוקות, או יש כללי. ועכשיו, זה קודם כל הרב מאבחן בין מה ההבדל בין גאולה, שפשוט אז חיים אלוקות, לבין גלות, שעל מדברים או מעורים יחס אל הגלות. עכשיו הוא אומר, גם בצורה יותר רחבה, כי בעצם הגלות היא ביטוי למרחב שבה אנחנו נמצאים, למרחב של אומות העולם. כי אומות העולם, הם נמצאים במציאות כזאת שהם לעולם לא יחיו את המדרגה החמישית. אז הם תמיד יצטרכו לדבר בשתי השפות האלה. זה מה שהמשפט הבא. הרגע של שאיפה עצמית אלוקות, או יש כללי לכל נברא בצלם. כן, כל מי שבצלם אלוקים, יש לו את החלום של הכוזרי, את הגעגועים למקור אלוקי. זה לא משהו מיוחד עדיין. והכוח המחקרי הוא דרך השכל לכל חושב והוגה מכל עם ולשון. ואם אומר לך אדם, יש חוכמה באדום, תאמין, וחוכמה, כוונה כאן הרב כאן מחדש, זה לא רק חוכמת המתמטיקה והפיזיקה, אלא גם החוכמה האלוקית, כי זה דבר שמי שמתוך זרות לאלוקות מנסה לראות את היחס אל העצמות, אז הוא צריך להשתמש באחד משתי הכלים האלה. אבל, ואני רגע חייב לעצור, הרב כאן בעצם בהתחלה דיבר שבגלות צריכים להשתמש בשתי הכלים האלה לעומת הגאולה, אחר כך דיבר שאומות העולם צריכים לדבר בשתי הדברים האלה לעומת האומה הישראלית. הביטוי, אם יאמר לך אדם, יש חוכמה באדום, תאמין. פשט המדרש הזה. מתכוון לומר, אם יש חוכמה בגויים, או שיש חוכמה לעם ישראל שהוא נמצא באדום. מה הפשט? באדום לאדום, או באדום כתור מקום לעם ישראל? מה אתם חושבים?
לא.
איך?
הפשט זה אדום.
לגויים, נכון? במקום,
כן.
אז אני רוצה לתקן טעות נפוצה, לא נכון. הפשט הוא, הרי זה נימד מפסוק באיכה, שאם אמר לך חוכמה בגויים תאמין, שאמר ראשיה, איך, מלכה ושריה בגויים אין תורה. שעל זה אומרים שיש בהם חוכמה והם אין תורה. פסוק באיכה לא דיבר עכשיו על הגויים. דיבר על עם ישראל, מלכה ושריה בגויים אין תורה. וברור ששם לנהל לי שאנחנו צריכים לטוב לדייק את המדע של זה, שחוכמה שאנחנו רוצים בגויים תאמין, אבל תורה, שאנחנו נמצאים בגויים, קשר חי עם הקדוש ברוך הוא, אל תאמין. שם יש אולי אחד הנולד ואחד המצפה לראותה, יש געגועים מהגאולה, שהם אלה שמעוררים את הניצוץ המיוחד הזה. בעצם כל המושג הזה של אידאלים אלוקיים, כולו קשור לאור הנבואה, כולו קשור לתורה הפנימית, וכל התורה הפנימית בעם ישראל היא תמיד תמיד, עוד מימי רשב"י, באה מאותם אלה שנשאו את דגל הגאולה, והתחדשה ביתר שאת, דרך האריזל ואלה שבאו לצפת, לוק משכנתא מאפרה, ואחר כך דרך כל גדולי ענקי עולם שראו את הגאולה, אין מצב של עולם מיסטי נקרא לו, של קשר אלוקי ישראלי עם הקדוש ברוך הוא, שלא עובר דרך הצינור של 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 הגאולה. אבל אני אמרתי, לכן זה גם וגם, זה שבאתי להסביר. הרי הרב שתי שעות לפני כן דיבר, לפני נברא בצלם, קודם כל דיבר על ישראל בהתמוטטות הרוח, זאת אומרת, גלות לומת הגאולה. וכאילו ההסבר לזה, כי בין שאתה נמצא בארץ העמים, אז נמצא באטמוספירה שלהם. ולכן, ברור שהמדרש הזה בא לומר מלא גם וגם. אני רק בא לחדד, שהמסר אולי המרכזי של הפסוק בדבר המסע הזה, שבקבוד שלגויים אין תורה, אז לעם ישראל בגלות, אילולי הקישור שלו לארץ ישראל, הציב אל הציונים והגעגועים לארץ ישראל, וגם לא אין תורה. מה זה? המהר"ל אומר שגם לבעלי חיים יש בריחה חופשית. והאמת היא שמידה יותר מוצערת, ואפילו לצומח יש בריחה חופשית. כי הרעש הוא בתנועה, אלה זה רמות שונות. אבל הרמה של תנועה, של בריחה חופשית, שהיא בעצם מתגלה במקום אחד, הבהיר שלה, ולא במקום רק של התנוצציות של רשמים, של תנועות אלוקיות שקיימות בעולם. כי כמו שאמרתי, צומח שגדל, זה בעצם כי יש כאן כוח אלוקי שבעצם אומר למציאות גדל, כן? יש לו מלאך שאומר לו גדל, אז יש איזושהי התנוצצות של מחויב המציאות, שמתגלה בכל מרחבי המציאות. וככל שעולים בדרגות לדעתכם, יש יותר ביטויים של דבר מסוים הזה. אבל כמו שהרב אומר באורות הקודש ג', שאצל כולם זה עדיין רק בחינה של חופש, אבל חירות עדיין לא נתגלתה. מציאות כזאת שמגלה משהו טהור לחלוטין, משהו שהוא בוקע ומחולל סדרי חיים חדשים, שבעצם אפשר לומר שבעצם הצד של מפגש ישיר עם מוכב המציאות, זה היא תכונתה של ישראל. ובמידה מסוימת, באמת אתה צורך, לא יודע בדיוק מה בדיוק המושג של בחירה חופשית אצל גוי, זה משהו מאוד, לרוב, זה משהו כזה שהוא כן, זה מה שאחד אומרים, שאין מזל בישראל, אבל יש מזל באומות העולם. ומזל זה בדיוק דטרמיניזם, זה הרב צוקרמן מזל אמר בלשון הזלה. זה בעצם אולי פשוט דטרמיניזם, לא כמו שבשפה של הפסיכונלית יגידו, אלא לדעת שיש מקרו שמשפיע על כל פריט ופריט. ובישראל אין מזל, אומר רשי, לא, יש מזל גם ישראל, אומר רשי, אלא שיכולים על ידי תפילה ותורה לשנות אותה. אז בעצם במידה מסוימת, ולגויים אין תורה ותפילה, אז הם לא יכולים לשנות את המזל. שם לא אומר, יכול להיות שיש כן בחירה מסוימת כזאת או אחרת, אבל בצורה מהותית, זה לא מה שאנחנו בצורה אמיתית מדברים על בחירה חופשית אמיתית, יוצרת, מחוללת, ולא כמו שאז אתה אומר, שרק מציירת, שרק מעכלת את הדברים שקיים בתוך העולם. זה באמת, אבל אולי מה שאתה אומר קצת מעורר הרבה הרבה חשבון נפש. אני אגיד לכם בכנות שאנשים הרבה תוחפים אותי, אני וילדיי אזרחי ארצות הברית, אומרים לי שבבחירות הבאות אנחנו חייבים לבחור בארצות הברית, ואני מתעקש איתם שזה שטויות, כי בסופו של דבר כל מה שקורה בארצות הברית זה לא הסיפור שם, הסיפור מה שקורה אצלנו. אנחנו, מה שנבחר כאן ישפיע מה שקורה שם. זה שמי שחושב שהכל תלוי ב אדם דטרמיניסט זה או אחר, הם אלה שהשפיעו את גורלנו, לא, זה טעות הכי יסודית שתולים יאבנו בגורלות ובמזלות. זה פשוט להיות עובדי אלילים ומזלות, לחשוב שזה תלוי שם. שם הם רק תוצר יציר שמה שאנחנו נעשה. אם עם ישראל יהיה גיבור, זה לא משנה איזה תכליל יעמוד שם. וכך כל אחד רואה בחודש האחרון בחוש, כן? בעזרת השם. ואם, איפה אנחנו, אבל
אז מה שקודם תורה לגויים, שמיור התורה
לגויים,
אל תאמין, הכוונה תורה לאותה
כמיהה,
כאילו
אותו רצון? כן, כן, שזה בעצם תורה, שזה בעצם גילוי טהור של אלוקות. אבל התשוקה להרחיב את הידיעה למלוקים ולחיות בהם בחיי הפרט והכלל, שזה עוד פעם דגש להרחיב את ידי הלמוקים, לתת לידי הלמוקים עוד הרחבה ועוד התגדלות, ולחיות בהם בחיי הפרט והכלל, לראות בתפארת עוזם באומה ובעולם, בכל עוזה ותוקפה, עד כדי שתהיה ראויה להיות נשמה נצחית לעם שלם, ומנה לעולם כולו עדי עד שיתכול... תחולל, תעצב את כל אחים כולם, בכל זה אחים אוהבים נצחים, זאת היא נשמת התורה הפנימית, תורת אמת ותורת חיים, זה כל סודה של תורה פנימית, שהיא בעצם דבקה במעציל עצמו, כן, והיא אצלו אמון אומן, שהתורה היא השעשרים אלוקים עצמם, והקדוש הוא משתעשע עם התורה ומשתעשע, אם לוויתן זה יצאת לשחק בו, זה מה שרצון עושה מאז שהוא בראת העולם, הוא מגלה את רצונו דרך הדבר הזה עצמו, ומי שדבק בתורה, כמו שהתניא, אתם מכירים בפרק שם, אומר שלית מחשבה תפיסה בי, אבל שאדם לומד את התורה, אז זה לא שהמחשבה תפיסה בי, אלא מחשבתו תפיסה בי, אלא בי תפיסה במחשבתו, הוא נבלע בתוך אלוקות עצמה, בהרי שאדם לומד תורה, שהתורה היא אנה נפשי קציתי יבית, אז כל החיים שלו זוכים להיות חיים אלוקים, לא אנחנו תופסים אותו, הוא בולע אותנו, ובזה אנחנו זוכים מה שחיות חיים אלוקים. דבר זה הוא מיוחד לישראל בתור אומה יחידה בעולם, שעל ההתרה העליונה הזאת, כדי לסבול, עוד מעט דביל למה רב כמשתמש בביטויים של סבל, עוד מעט נראה שהדבר הזה מאתגר, אבל בשביל הדבר הזה, שמעורר את האומה היחידה, שבעצם את מדרגת היחידה, את המדרגה היחידה שהיא המדרגה שכולה בלועה במעשיל עצמו, ושזה כדאי לעם ישראל לסבול, זה בעצם כל סוד המסורת נפש, שהיינו אתם זוכרים גם בדף הקודם, נכון, והוא סובל גורל נורא בחבץ פנימי, שזה בעצם כל מסורת נפש זה להתקלל בנקודה הפנימית העצמית של החיים, שעל זה נאמר צרור אמור דודי לי, אף על פי שמייצר וממר לי דודי לי. הפסוק הזה, צרור אמור דודי לי בן שדי אלין, הוא פסוק שבעצם בא לבאר את האתגר שבאידיאלים אלוקיים, ובצורה אבל פנימית את המתיקות שבאידיאלים אלוקיים. הפסוק הזה, צרור אמור דודי לי, הגמרא מזכירה אותו שהארון, בדי הארון, היו שקועים אל הפרוכת, והיה נראה לעם ישראל כשתי דדי אישה שפולשים מתוך הארון. שזה בן שדי ילין, שם נמצאת שכנה לישראל. ועל זה אותה גמרא, במסעת שבת מזכירה שמה זה צרור אמור, צרור זה מלשון מיצר ומור זה מלשון מימר, דודי בן שדי אלין. פשט הפסוקים מתאר משהו מאוד מרומם ומגדיל, שצרור אמור מבטא קשר גדול וריח בסמים גדול, דודי לי בן שדי אלין. למה חז"ל לקחו את זה למקום לכאורה של קשיים, של מיצר ומימר, ובצד שני מדגישים, ואף על פי שמצא אומר, דודי בן שדי אלין. אז על זה, לרב יש פסקה נפלאה בעין היה. אומר הרב, מה ידכתיב צרור אמור דודי לי בן שדי אלין? אמר כנס לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אף על פי שמצא אומר לי, דודי בן שדי אלין. שתי תכונות רצוניות, ישנן בנפש האדם, שבין הוא מוצא קורת רוח, אם ימולו, ובהדרן, וכל וחום במבחן, ימצא את עומק הצער. הכל לפי גודל המידה של היעדר ושל היפוך. שכמה שיש יותר את הדבר הזה, למלא אותו קורת רוח, ואם לא, אז יש לו הרבה צער. המידה אחת היא הרחבה, שהאדם רוצה לחיות מרחבים, לחיות חופש, לחיות משהו שהוא ללא מיצרים, משהו שלא מגביל אותו. חפץ אדם להתרחב, להרחיב לבבו, לפשט את עצמיותו, להגדיל מהווייו, לשאול ולבקש, גבוה וגבוה מעל גבוה, יתרחב ולא מצריב ודושה וציורה. שלאדם יש כל מיני רצון לפתוח אופקים, להרחיב מעגלים, להגדיל את כל סדרי החיים שלו. כשתינתן לו החופשה של ההרחבה המשוחררת, הרי הוא מרוצה, גדול בעיניו, נישא ומאושר בתכליותו. שתנחהו ההגבלה, הלוחצת אותו במיצרים, ימצא את עצמו אסור וקלו, נתקע ושוכח, אין הלך לנפשו ולא מרחב ללבבו. הוריו נחשכים ושביו דרכים וקולו נמוג מדוכתך. כן, שאם אדם יש לו נחלה ללא מצרים ויש לו יכולת להתפשט עד אינסוף, הוא שמח, אבל כשמצירים את צעדיו של אדם, אז הוא מרגיש חסום. זה תכונה אחת. מידה שנייה, היא ההתאמה, ההרמוניה, שאדם מעבר למה שהוא מחפש מרחבים בלי גבולות, הוא מחפש גם דבר אחר, יצות של התאמה, של ההרמוניה לדברים. שמקשים ורגשים, שנים הסביבים, שורים המתאימים הם בערכי חיי הפנימיים, הרוחש נעימות והדנים בקרבו, המתק בתאימות, הנערב והקשבה, שיעוד והשעשויים, הכל בא מתוך אותה תכונה מתאימה את הנרגש והמרגיש. להפך, כאשר הנפגשים אינם תוכנים מסובכים, הפוכים ונסתרים, עד בימים החובים הקדחים, המירות המתוארה בכל פרטי בלותיה, חום לגול שוטים להדאיב ולחיב נפש בשר ורוח. אני כבר עכשיו אומר, שתי הדברים שאני מקטיר, שיש תביעה מאוד מאוד להרחבה, לא לשאר עם משהו מקביל, ומצד שני יש לאדם תביעה מאוד מאוד להתאמה, שזה שתי דברים קצת שונים, כי התאמה יותר בא לראות איך הדבר זה קשור אליי. מרחב, איך אני פורץ את כל הגבולות, שתי הדברים האלה, אני כבר עכשיו אומר, קשורים לשתי הדרכים שתראינו בתחילת הדברים. שהתוארי השלילה, הם באים להסיר את ההגבלה. הם באים, כמו שהרב אומר, להסיר את המחיצות. כמה שאדם יותר שולל, הוא יותר מתרחב, הוא יותר מתפשט, הוא קשור למרחבים שאין בהם אף הגדרות מדויקות, אלא משהו כזה שפורץ כל הגדרות. והרגש הוא קשור יותר להתאמה, לקבלה, ליכולת בעצם להיות תואם ומקבל את התוכן המסוים אליי. שזה שתי דרישות, אחת רגשית יותר התאמה, אחת בעצם שכל, במשות השכל השולל, המשכלל, שהוא משחרר את האדם מכל איזשהו דפוס חשיבה מוגדר ומסוים, הן שתי תנועות שמאוד מאוד מושרשות בעומק תביעת החיים של אדם שמסגלת אותו לאושר גדול. אומר הרב, גדולה היא ליבת אש קודש של אהבה אלוקית אלונה. המוסף מסמי הדעה אלונה. הרגשה הנשמתית יותר חודרת ופנימית, אשר בכנסת ישראל בכללותה. בשמות אישי היחידים, בחביון עוד נשמת כללותה. בכל שערור המשתפר בכל בלגות עלותה. שהיא מנצחת בעוזה, להנעים בנועם מתקע את כל המרירות השונות. באור חופשה הדין, היא מהפכת את כל המעשרים מצרים לאור הבחירות עולם, למחווה שחקי מעל, נדרים מפלות דודיהם וריבוי נועמם. הקשר האלוקי של הווה התולדתית, האגודה עם כללותה של כנסת ישראל בסעיפיה ושורשיה, הוא האחוז עם אותה גודל של הכוח המגדל את גידולי דורי דורות, המחדם לחטיבה אחת, שראש וסוף כאחד בנעוצים. אולי שנה נעצור. הרב, אם אני מבין נכון, מדבר עכשיו הריבדי אהרון, הם אלה שמהם באה תורה לישראל, ומהם באים מצוות לישראל. והמצוות, בהשקפה הראשונית, הם איפה שתי הדרשות שדרשנו. כי מצוות דורשות מאדם משהו מאוד מאוד מוגבל, יש להם סדרים מאוד מאוד מדויקים, ודרשות מאוד מאוד מוגבלות, שאדם שהוא איש רוח, הוא לא רוצה לצמצם את עצמו למידתיות ולגבוליות ולסדרים מסוימים, שבדם מסוימת יש משהו שהמצוות הם בהבנה שטחית, הם מאוד מאוד מצירים את מרחבי החיים של האדם. יתרה מזאת, מעבר לזה שהמצוות מדגישים את הכל בצורה מאוד מאוד ספציפית מסוימת ולא נותנת לאדם ככל העולה על רוחו לעשות, היא גם באה בצורה שהיא לא באה מהמקום הטבעי של האדם, היא באה לא מקום דווקא של התאמה, אלא מקום של זה משהו שנעשה ואחר כך נשמע, בלי שאדם מזדהה עם הדברים, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואתה רשאי להרי אחריו, ומלא המצוות שיוצאות מבדי אהרון, שהם בעצם קשורים לכל סוגיית האידיאלים אלוקיים, יש בהם משהו מסוים שהם לכאורה מאוד מאוד מצמצמים, מיצירים, והם מאוד מאוד מרירים, כמו שהרב אומר, שאדם צריך לקבל את צו ותנא החסיד, שאדם צריך לקבל את מרירות עצם, וכמו שהרב מזכיר בקורות אחרים, שכל תלמיד שאין ספרותיו נוצפות מאוד יכוונה, כי יש משהו שצריך להיפגש עם גודל, וזה בעצם מה שהמצוות הכל דורשות מתנו, זה אל תהיו קשורים למה שמתאים לכם, אלא תתמתלו למשהו יותר גדול, אז במבט הפשוט, יש כאן משהו שמייצר וממר, הרב כאן מסביר ש... לא רק אף על פי שמצא אומר דודי בן שדי אלין, אולי כבר נגיד, כי סוף סוף יש כאן תנועה מאוד יסודית, שהיא תנועת הדודי בן שדי אלין, שזה תנועת השדיים, שזה התנועה של ההענקה, של האידיאלים האלוקיים, של הכוחות האלה שהולכים ומחיים את המציאות. אותם מקומות שהפרוכת שמבדילה בין קודש קודשים לבין סדרי הגילוי של המציאות, אבל יש משהו שבוקע, יש משהו שחודר מהלפני ולפנים, חודר למציאות ונותן לה את יסוד ההנחכה של הלפני ולפנים מתוך המציאות, ואת יסוד ההנקה ואת יסוד ההמשכה. שדודי בן שדה ילין, הדבר המסם הזה אומר שמה שנראה לנו כמיצר ומאמר בצורה עמוקה פנימית, ושאב כאן מחדד בפסקה שזה לא נכון כמאמר, אבל יש משהו אחר, אלא קשר קשר ותגיד הרב כומר, היא מהפכת את כל המסרים המצריים לרוחב חירות עולם, שדווקא זה שזה בא לכאורה בצורה ספציפית מסוימת, בצורה של רצון, של לכאורה הכוונה, ולא כמו שהשכל השולל מפותח את הכל, דווקא הדבר הזה הוא זה שבעצם בצורה אמיתית יוצר חירות הרבה יותר גדולה, כי הוא לא נותן לנו להיות חופשיים, אבל בעצם בלשון חיפושים בתוך מה שבא נוצאים, אלא נותן לנו יכולת לבקוע למרחב חיים חדש, ודווקא המרירות שהיא לכאורה אין בהתאמה, אבל יש משהו מסוים שהיא, כמו שאמרנו, יוצרת את צי ההתמזגות ואת צי ההתקללות שלנו במקור הכל. נכון, זה לא נעימות שמנמיכה את האור אלוקי אלינו, אבל זה מרירות שבסוף יוצרת מתיקות הרבה יותר גדולה, שמכבדת אותנו ממש להיות דבוקים בו. זה מה שהרב ממשיך אומר, השדיים אינם הערובה של המחייה. עמדת הדורות, עמדה וציוונה, מערבים מלשת החיים, מחותם של הדבעה של תכונת החיים, שלהם היולדה והמגדלת. המושפעה מהאב המפרה והמחולל. והרב כאן רומז לסודות פנימיים, שבעצם מדובר כאן על האם לעומת האב, מדובר כאן על מדרגת הבינה שיונקת במדרגת האב, כמו שהרב כאן אומר, המושפעה מהאב המפרה והמחולל, שהאם, שזה בעצם מדרגת הבינה, שהיא בעצם המדרגה של נשמת שדי תבינים, שבעצם המדרגה שהיא בעצם קשורה לאידיאלים הלוקים, שזה בעצם כל תנועת הבינה, אתם זוכרים במדרגה השלישית, אבל בסתר מדרגה היא יונקת ממדרגת האב, שבעצם אבא יסד ברטה, מאיזושהי מדרגה מרוממת, מדרגה כזאת היא שמכוונת לנו למשהו יותר ניסה, למשהו יותר עליון, אלא שהפנייה היא פנייה כלפי מטה, אבל בה מונח השורש של החיבור אל מקור הכל. פנימות מתה קבלת ישראל עוברת כל מיצרים, עוברת כל מיצרים ומנצחת כל גבולים. מתוך גודלה ורומות זיו חייה, יכולה להתכנס בכל מסרים. מכאן שבצורה אמיתית היא באה משהו מעל כל הגבולות, אז שהיא מחוללת גבולות, הגבולות האלה הם כל מן בעצם הבאה של משהו באמת מעל לכל גבול. כן, להתכנס בכל מסרים, להילחץ מכל לחצים, ולהרגיש כל הפכים וראי בכולה מאיתניות של עמדת נצח, כי היא מראה שיש משהו כזה חזק שאף גבוליות ואף מרחק לא יחסום את מתק האהבה הפנימית שגנוז כאן. אף על פי שמצור לי, אומר לי, לחיצת המאסר, מתשוקת המרחב. סמוך כמו שאומרת חיודת הרמוניה, דודי בן שדה לי, נעבת יתנים לכל מנצחת, והמרים הם, המרים נהיה לי, הם מדגילי החירות, לא, והמיצרים, נהיה לסעות כאן. והמיצרים הם דווקא מגדילי החירות הנצחית. כמה שיש לכאורה יותר משהו מסוים שהוא יוצר גבול, אבל הוא בצורה מוקיף מברר עד כמה יש כאן משהו כזה חירותי שאף גבול לא יחסום אותו, אלא אולי רק יותר יחדד אותו. והמרורים הם מחדדי חושתם להעמיק את חידור המתק לנועם אין קץ וחירות עולם. שני שדך ושני אופרים טעמי צבייה. בסדר, זה כל זה רק הסיום של החידוש של אידיאלים אלוקיים, שעוד פעם, שבמבט הראשוני השטחי, אדם מרגיש, אני מרגיש רחוק מהקדוש כולו, לעומת כל מיני כיסופים רגשיים, או לעומת כל מיני פילוסופיות וחנויות מופשטות, אבל לצורה עמוקה פנימית, זה מה שאדרבה מראה את אומץ הקשר, את עומק הגודל, שדווקא מחדד את עצמו בהתייחסות שלו להופעות גבוליות, ולהופעות שיש בהם לכאורה מרירות, ומראה את עומק המתיקות הפנימית שגדולה בהם בחיות האלוקית שהולכת ומופעת דרכם. כל זה הסיום בעצם של החלק השלישי של המאמר, שכמו שאמרנו, שגם הוא חוזר ונפגש עם סוגיית גאולת ישראל, שמה מענקי ים דרך לעבור גאולים, שזה בעצם בשורה ישראלית בעולם. עוד פעם, יש את ההרחבה שזה השכל השולל, ויש את ההתאמה שזה הרגש, והמצוות הם לכאורה גם מוגבלים וגם טובים איתנו מה שאנחנו, אבל בצורה עמוקה פנימית הם אלה שמחברים אותנו למרחב אחר לגמרי,
למרחב של משהו לאלו כל בחטא ושירתה. אז דווקא זה שמדברים לכאורה בשפת הגבול, אבל מחדדים את הבלתי גבולי שמסותר בתוך הדברים האלה. ודווקא כשזה בא במקום מריר, אז בעצם משחרר אותנו במקום הרדות שהיינו עכשיו, ומחבר אותנו לתיקות הרבה יותר גדולה. אז דווקא הרצון, הידיעה למלוקים, הם אלה שבמבט הפשוט הם מגבילים ומרירים בצורה עמוקה פנימית, הם מורים את צי החירות ואת צי ההתמזגות באור האלוקים.